הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. השבוע יש לי פרק אחר. בדרך כלל אני אוהב לדבר על משכנתאות ועל תהליכים בנדלן, אבל היום אנחנו נדבר על פינה אחרת. זה קרה כתוצאה מוואטסאפ, שחבר. אז קודם כל, בוא נכיר את החבר שיושב איתי כאן, שלום אלי הראל.
שלום צחי, מה שלומך?
את אלי הראל פגשנו כבר בפרק בעבר, שדיברנו על חיווי אשראי. אלי הראל הוא יועץ משכנתאות ותיק, הוא יועץ משכנתאות שבעיקר מטפל במגזר של לקוחות יותר בעייתיים, עם עסקאות יותר קשוחות, עם עבר היסטורי בבעיות ב-BDI, הוא חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות, ו... הוא ראה אותי שבוע שעבר בטלוויזיה. אנחנו נמצאים היום, יום שני, אחרי חול המועד פסח, והוא ראה אותי במהלך חול המועד, שהתראיינתי בטלוויזיה, ושם דיברו איתי על הלוואות. ואלי קפץ ואמר, צחי, תודה לאל שהתחלת לדבר על משהו אמיתי. אמרתי לו, מה? מה אתה מתכוון? הוא אומר, הבעיה, ולכן אני אתן לך להגיד, מה הבעיה שראית שפתאום הצפתי אותה החוצה?
כל פעם שיש העלאת ריבית, אז קרן מרציאנו, צורך העניין, קוראת ליועץ משכנתאות, מישהו מההתאחדות, ואפילו כמה פעמים אותך, לדבר שהמשכנתה עלתה ב-100 ש"ח בחודש. זה מה שהם מדברים. רק על המשכנתאות. אף פעם לא מדברים על הלוואות. הלוואות בנקאיות הן הלוואות ל-5 שנים. אין רגולציה, הכל במסלול פריים, אין שליש קבוע, הכל פריים, אין בה...
רגע, אלי, אתה רץ? נעשה לכם סדר. כלומר, בעבר, לקחת הלוואות זה לא היה דבר כל כך נפוץ. בעשור האחרון, שהריביות היו כל כך נמוכות, כולנו התלהבנו, כסף זול, ולקחנו. לקחנו לצריכת רכב, לקחנו לבילויים, לקחנו לטיסות, לקחנו לשדרוגים, לקחנו לקניות בתים, ופתאום המחיר הזה שלקחנו קפץ וקפץ. אז הזרקור שהטלוויזיה שמה זה על המשכנתה. אבל למשכנתה בשנת 2011, הנגיד סטנלי פישר הכניס לנו רגולציה כזאת שלא נתן לכמעט לאף אזרח לקחת מעל שליש מהמשכנתה שלו בפריים. משכנתה פרוסה לכמה שנים אלי?
30.
הייתה באותם ימים גם 35 שנה. חתך אותנו. אמר, לא מרשה להוציא כסף מנכס קיים. מרשה לכם חוקים, רק אם תשרו לי כמה הכנסות, איך הכנסות. אבל מה הוא לא נגע אלי? באיזה תחום הוא לא נגע באותם ימים?
תחום ההלוואות.
ההלוואות.
הצרכניות.
נכון, כי הוא ראה את הצרה שהגיע מארצות הברית, הוא הסתכל אצלו במערכות וראה כמעט ואין הלוואות אצלו צרכניות. לא היה נהוג באותם ימים ב-2010-2011 להיות עם הלוואות כל כך ממונפות. הריביות היו זולות ואנשים לקחו הלוואות. אני זוכר שבשנת 2010 לקחת 50,000 שקל הלוואה, היה נחשב לוואו. אלי, מה הלוואה ממוצעת היום למשפחה בגוש דן? לא נלך על הקצה הקיצוני מדי, אבל מה הגיוני שאני אראה בדוח של משפחה היום?
לצערי, היום בין 300,000-400,000.
אוקיי, 300,000-400,000, זה נשמע לכם, מה אין סיכוי?
רק שני רכבים זה 200.
או, והכל מתחיל מהרכב. בעצם... נוצר עולם של מעמד אחר, של רצון לרכב טוב, לרכב חדש, לרכב ליסינג, לשנות, לגדול, לצמוח. אז מה, אני אקח את הרכב ב-3, אז ב-4, אז ב-5, אז האוטו קצת יותר יפה. ומה, אשתי לא יהיה לרכב. ועזבו שזה הוצאות גם של טסטים וביטוחים ותיקונים וטיפולים, אבל רגע, בוא נתמקד בהלוואה עצמה. כלומר, למי שלוקח ולא קיבל מהעבודה שלו רכב, וקנה רכב, וקנה רכב משפחתי אלי. בוא נקטין.
100% מימון.
נגיד אבי קצת. רכב משפחתי במדינת ישראל נע היום בסביבות בין 150 ל-200 אלף שקל. בדרך בעשור האחרון כולם לימדו אותנו מה פתאום? לקחת הלוואות על חשבון הרכב, לא לקחת כסף. ולכן התחלנו להמיס הלוואות, לקחנו בליסינגים, ובשנה האחרונה זה קפץ. איך זה קפץ כל כך דרמטי?
אוקיי, קודם כל, כל חברות הרכב וחברות כרטיסי אשראי שנותנות הלוואות, הם מבקשים ממך לחתום על הסכמה לנתוני אשראי, לא בודקים יחס החזר, לא מבקשים דפי בנק, לא מבקשים כלום. הציון שלך מעל, נגיד צורך העניין 640 ב-BDI, מאשרים לך את ההלוואה. אין רגולציה בה.
כלומר, רגע, בוא נעשה רגע אחורה. בשנת 2011, שסטנלי פישר עשה רגולציה בשוק הנדלן, הוא לא עשה רגולציה, והוא השאיר את השוק להיות חופשי. בבנק, יש מדד ב-2011, 2013, 2015, 2017. מישהו בכלל היה לו איזשהו מדד להלוואה?
זה היו בודקים.
מנהל הסניף היה אחראי.
נכון.
אישור של מנהל הסניף.
הלוואת
סולו. הלוואת סולו, סמכו עליך, נתנו לך הלוואה. הלוואות לא היו במספרים גדולים.
לא כרטיסי, גם לא היה חגיגות של הכרטיסי אשראי אז של ההלוואות.
יפה. עכשיו מאז, ההכנסות צמחו מאוד, אז הבנקים היה להם קל לתת, ההלוואות, ההחזרים החודשיים היו מאוד מאוד נמוכים, ופתאום גילינו בעיה חדשה בחשבון. לא רק המשכנתא קפצה, אלא ההלוואות קפצו בצורה חריגה הרבה יותר. אז אלי, בוא ניתן דוגמה. כאשר יש לי בערך 400 אלף שקל פריים במשכנתא, והריבית עלתה אחוז שלם, המשכנתא שלי התייקרה בכ-200 שקלים לחודש. בערך, גרוסו מודו. כלומר, משכנתא ממוצעת של מיליון שקלים, היה להם בערך 400 אלף שקל פריים, גדל ב-200 שקל על אחוז. עכשיו, יש לי 400 אלף שקל הלוואות.
400 אלף שקל הלוואות, אם גודל באחוז, זה 2,000 שקל ההחזר החודשי גדל לחודש.
רגע, לאזרח הפשוט זה לא נתפס מה שאתה אמרת עכשיו.
2,000 שקל לחודש, כי ההלוואות הן לחמש שנים, הן קצרות טווח, לכן הקפיצה היא מאוד מאוד גדולה, והכל בפריים.
בוא ננסה להסביר למה הקפיצה היא גדולה, כשהתקופה היא קצרה, מה המשמעות? למה זה קפץ? הרי הריבית עלתה לי. למה על החלק על החוב? או מה עלה לי כל כך חריג?
ברגע, כל ההלוואות הן בריבית פריים. ברגע שיש קפיצה של פריים, אז לוקחים את היתרה שלא סולקה ופורסים אותה עד לתום תקופת ההלוואה, ואז בגלל שהתקופה היא קצרה, ההחזר הקוצר.
ההחזר מיד קופץ בצורה.
קופץ המון. נכון. לא כמו משכנתא שזה ל-30 שנה.
עכשיו, אם אני אעשה חישוב, מה הנזק שלי שב-30 שנה התייקר לי, או ב-5 שנים התייקר לי? תתקן אותי. הנזק שהתחזית תראה ב-30 שנה היא חמורה יותר.
ברור.
ברור. וזה מה שמתאר חלק מהאנשים.
אבל, אם אתה לוקח משכנתא ואתה משלם עוד 100-200 שקל, הציון האשראי שלך לא ישתנה. למה? כי לא יהיה לך פחות לחץ בתזרים, ואז הסיכוי שיחזרו לך דברים, שיהיה לך הלוואות בפיגור, הוא נמוך. מצד שני, אם אתה לוקח רק הלוואות לחמש שנים, אתה כל חודש נכנס לבור, כי אתה מחזיר 6,000 ו-7,000 שקל בחודש הלוואות, ואתה תגיע לפיגור. תגיע לפיגור, הדירוג האשראי שלך יורד. במשכנתא, בגלל שההחזר חודשי נמוך, הסיכוי שדירוג אשראי שיהיה החזרות הוא יותר נמוך.
אוקיי, כלומר, הסיכון המשפחתי מגיע קודם כל מהלוואות.
נכון.
ולאחר מכן במשכנתא.
משכנתא אין סיכון.
אבל אנשים אומרים לי, צחי, תראה, זאת הלוואה זולה לשלוש שנים. אבל אני אומר לו, אתה חנוק תזרימית, מה אתה רוצה לעשות? להקפיא את המשכנתא, עיקר לא לסיים את ההלוואה, עיקר לא לעצור את ההלוואה הקצרה? כלומר, מבחינתי, קחו את ההלוואות הקצרות ותפריסו ליותר שנים, קודם כל קבלו חמצן, אל תחנקו. אבל הוא אומר לי, מה, תראה איזה ריבית, קיבלתי באפס. זו תופעה שאני רואה הרבה אצל עובדי מדינה. הם קיבלו הלוואות מאוד זולות, באפס, לתקופה קצרה ממש. ואז הם נחנקים, והם לא עומדים בזה. ואז שאני בא להציע פתרון, לוקחים עוד הלוואה כדי לעמוד בזה, הוא אומר לי, מה, נשאר לי עוד שנה שהלוואה היא תיגמר. אבל שזאת נגמרת, הוא כבר לקחת 2 בדרך.
אני רוצה לתת לך, אנחנו ביום העצמאות, עכשיו כל הבנקים מתקשרים, קשרו אלינו, מציעים לך 75 אלף שקל ב-75 חודשים, בפריים פלוס 3.
נשמע נפלא.
נשמע נהדר.
כן. מה המשמעות אומרת?
מה, ההחזר החודשי הוא מאוד גבוה. עכשיו, לקחת תמיד קל, אבל מה קורה? עובר שנה, אתה מתחיל לחנק, ואז בשביל לסגור את בשביל לעמוד בתשלומים האלה, וגם בתשלום המשכנתא, אתה לקחת עוד הלוואה. ועוד הלוואה, זאת אומרת, מהלוואה של 75,000, תוך 3-4 שנים אתה מגיע ל-300,000 שקל הלוואות. עכשיו, לקחת הלוואות זה מאוד קל, אתה נכנס לאינטרנט, כרטיסי אשראי, מבקש, מוצאים לך דוח נתוני אשראי, לא בודקים הכנסות, לא מבקשים דפי בנק, לא מבקשים יחס החזר, כלום. הציון אשראי שלך טוב, כך מה...
למה השיטה הזאת לא טובה? למה השיטה של הדירוג פחות טובה לבין?
כי אנשים, תשמע, שבן אדם שמציעים לו הלוואה, הוא אומר, וואלה, מציעים לו, פתאום זה מייצר משהו. זאת אומרת, הנה, מציעים לו 100,000 שקל, אולי אני אסע לחול, אולי אני אחליף את המטבח. זאת אומרת, הוא לא תכלל את זה מראש, אבל ברגע שמציעים לו, הוא פתאום כן יוצר אירוע של בזבוז. אז שדות התעופה, בחגים, מלאים, באנשים שקיבלו הלוואות. אין משהו אחר. אין משהו אחר.
אתה חושב שכל מי שחוגג ומבלה ועושה זה לא מישהו שיש לו?
לא, כן, בוודאות. רובם לא. רובם זה אנשים שחיים על הלוואות.
תראה, הייתה תקופה כזאת מאוד מאוד חזקה, בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, אתה צודק.
הריבית הייתה נמוכה.
בדיוק. זה הייתה חגיגה, אנשים נהנו והיה להם קל.
הריבית נמוכה, הפריים היה 1.6, פריים פלוס 2 זה 3.64, צצה, אבל היום פריים פלוס 2 זה 8%.
בדיוק. אנשים בעצם לא מבינים שהבסיס של הכל מתחיל מ-6. פריים פלוס 3 זה 9%
שנתי.
וזה נחשב הלוואה זולה בחברת כרטיסי אשראי.
יש הלוואות מ-15% ו-18%, ואנשים לוקחים, כי אין להם ברירה. כי אם הם לא יקחו, אז הם יתחילו להיות להם פיגורים. אבל הגלגל הזה ייעצר מתישהו. ייעצר ככל שאתה לוקח יותר הלוואות.
רגע, שאתה אומר שהגלגל ייעצר מתישהו, זה גם יכול להיות פרטני לכל משפחה.
כן, כן.
כי בשלב מסוים, או שמפטרים אותך, מעבודה פתאום, יש משבר גדול.
נכון.
או שכבר הגזמת בהלוואות, והבנק כבר אומר לך, די, הגזמת לי, אני כבר לא נותן לך יותר. נכון. ואז אתה מתחיל לחפש הלוואות במקומות אחרים.
נכון, מגיע לשוק אפור, מתחיל לשעבד את הנכסים של ההורים, והכל בגלל ההלוואות, לא בגלל המשכנתא, שזה קופץ ב-300 שקל לחודש, או ב-500 שקל.
תראה, בשנה האחרונה למשפחה עלה בממוצע 1,000 עד 1,500 שקלים.
על כמה? על מיליון.
על מיליון שקלים.
ועל 400,000, על 400,000, זה 40% מהסכום, עלה ב-2,000.
כלומר, ההלוואות הן מאוד חריגות, זה מייצר להם סטיית תקן משוגעת.
כן, כן. היה זה כתבה שאנחנו בין המקומות הראשונים
בלקיחת הלוואות.
שדות התעופה, מלאים באנשים שלקחו הלוואות.
בוא נחשוב אני ואתה ביחד איך התפיסה שונה של הבנק. איך בנק תופס משכנתה? משהו בטוח?
הכי בטוח שבעולם.
הכי בטוח. נכון. בגלל זה הריביות מאוד מאוד זולות. נכון. למה הוא מרגיש בטוח? כי מה יש לו?
נכס.
יש נכס. ולכן אם לי יש בעיות, מה הבנק עושה? דורס אותי?
מה פתאום?
מה הוא עושה?
בא לקראת.
איך זה בא לקראת?
תריסה מחדש, הקפאה, חלק הקפאה, עוברים למסלול בקצב שלך. אלף ואחד
מניפולציות ואפשרויות.
אלף ואחד דברים שאפשר לעשות על מנת שתשלם את המשכנתא. במשכנתא הבנק חבר שלך. זאת המילה.
זאת אומרת, הוא רואה איתך עסקה ארוכת טווח, והוא יודע שיש
לך לדרך, והוא מוכן לבוא לקראתך, ובקורונה הקפאה ומחזור. כל הדברים האלה שמניתי, זה נקרא המחזור והקפאה, הם לא משפיעים על הדוח נתוני אשראי, כי זה משהו בהסכמה. זה הקפאה בהסכמה, פריסה ל-30 שנה.
כלומר, מה שבהסכמה אפילו לא מדווח לחיווי השני.
זה לא אירוע שלילי בכלל. זה בכלל לא...
הקפאת משכנתה גם לא מייצרת אירוע שלילי.
ברור, ברור.
למרות שבמחזור בודקים אותי אחר כך ומבקשים התנהלות שנתיים אחורה.
אין בעיה, אבל מבחינת דוח נתוני אשראי, בגלל שזה אירוע בהסכמה, אין בעיה. אבל יש לך הלוואות, עכשיו אתה נחנק מהלוואות, אתה רוצה להתקשר לבנק, שמו, יש לי הלוואה, בשלושה חודשים הקרובים אני רוצה, לא יכול לשלם. אין כזה דבר, הקפאה של הלוואה.
אין כזה דבר.
אין כזה דבר. הם לא שותפים שלך, כי אין פה נכס משועבד. הם בסיכון, הם מפחדים. הם מפחדים. הם לא...
מי יוצר את הלחץ? בעצם הלחץ מגיע מאיפה? מנהלת הסניף שרואה את האחוז, אחוז בעייתיים, או שהיא נופלת עליי הפקידה? למה היא מתקשרת אליי?
כי בגלל החשבון מתחיל להיות בחריגה, בגלל העומס הלוואות, אם זה קפץ, בגלל הפריים עלה בשנה האחרונה, ב-4.4%, ב-4.4%, ההחזרים של ההלוואות קפצו פי 2, אם פעם היה 3, נהיה 6, נכון? פעם
כן.
נהיה 6, זה, 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 ואז מתחילים להיות חריגות בחשבונות, ואז המנהל סניף רואה שאתה לוקח הלוואה מהכרטיסי אשראי, הלוואות על הלוואות על הלוואות על הלוואות, אין פה חינוך פיננסי נכון.
אבל אם הוא מתנהל בחשבון בלי חריגה, הוא רואה שהוא עומד לקראת חריגה, הוא לוקח הלוואה, הוא מגייס כסף.
יופי. הוא יגייס, יגייס ויגייס ויגייס. עכשיו, יש בדבר שנקרא בדירוג אשראי, עומס חוב. ככל שהעומס חוב עולה, הדירוג מתחיל לרדת. ברגע שהדירוג יתחיל לרדת, מתח, נגיד, ל-640 לפי BDI, אף אחד לא ייתן לו, לא ייתנו לו הלוואות כרטיסי אשראי, לא ייתן לו בנק ירושלים, לא ייתן לו פעם, ולא ייתן לו מימון. כי שם מה שקובע זה דירוג. זה טעות. אבל זה מה שקובע שם. 640, כך. מתחת לזה,
לא רוצים אותך.
לא רוצים. ואז מה יהיה? ואז זהו, הוא תקוע. הוא תקוע, או שיתחיל ללכת לשוק האפור, או שיתחיל לקחת משכנתא הפוכה לבית של ההורים, או ש...
צריך למכור את הבית.
למכור את... אני, יועצת הביאה לי תיק, שהמשכנתא פלוס החובות, יותר גבוהים מהשווי של הבית. ואנחנו נלך ונראה את זה יותר ויותר. אם פעם אחוז המימון הממוצע, פלוס הלוואות, נגיד, היה 60%, אנחנו מתחילים, עוד מעט נראה איזה 80%.
כלומר, זה יקרה בגלל ירידת שווי נכסים.
כן, כן, ירידת, כרגע, גם בשווי הנכס הקיים, שעדיין, הירידה עדיין לא כל כך מורגשת, שווי תיאורטי, עדיין, אחוז המאזן, הבלנס של משכנתא פלוס התחייבויות, מול נכס, האחוז הולך וגדל, אחוז המימון הולך וגדל, וזה הבנקים לא שמים לב לזה, ואנשים לא שמים לב, וחושבים רק על המשכנתא. וזו טעות.
אוקיי, אז בוא נחשוב אני ואתה ביחד, איך משפחה צריכה להתנהל נכון. ניתן סיטואציה, ודבר איתי מה היא צריכה לעשות.
אוקיי.
הסיטואציה היא כזאת. הגיע אליי הבוקר לקוח. הוא הייטקיסט, הוא ואשתו, מרוויחים שכר מאוד יפה, מעל 30 נטו. יש להם דירה בבעלותה ממשכנתא קטנה, אבל הם לקחו אותה לטווח זמן קצר מאוד. מראש, עם ריבית זהב. זהב, כמעט הכל קלט. תקופה קצרה. 400,000, 4,000 שקל בחודש. לאחר מכן, הם בנו בית, וקנו מגרש, ובנו בית, והבית שווה 3 ומשהו, אבל המשכנתא כבר 1.9. והם קנו גם מגרש, ובמגרש לקחו גם הלוואה, ויש להם עוד כסף נזיל לבנות את הבית. היום הם מתחילים את החודש ב-26,000 שקל הלוואות ומשכנתאות.
ובלי מחייה.
אחרי שהם סוגרים את כל זה, נותר להם 4,000 שקל למשתנות. כלומר, עכשיו
חודש יש בור של 10,000 שקל.
אולי 10,000 או 5,000. עכשיו, איך המשפחה...
120,000 שקל בור שנתי.
עכשיו, תחשוב איתי ביחד. הם יכולים לגעת במשכנתה הקצרה, בריבית הקלץ, ולפרוס אותה להרבה שנים.
אין ברירה.
אין ברירה. הם יכולים לקחת את ה... 500,000 שקל הלוואות שיש להם בעובר ושב, שמשלמים עליו כמעט 10,000 שקל בחודש, ואותם לבקש פריסה, כי הם לבין 3-5 שנים, ולבקש פריסה ל-10-12. הם יכולים להתקשר לאחד מהבנקים ולהגיד לו, בוא נקפיא משכנתה. מה אתה חושב נכון להם לעשות? או יש להם נכס אחד שהם יכולים להכניס אליו את ההלוואות פנימה, אבל אז ההלוואות יהיו יקרות יותר, ולהם יש הלוואות זולות. הנה case study.
אז המקרה, בוא נתחיל דווקא מהאופציה השנייה, פריסת הלוואות. כל פעם שאנחנו באים לבנק ופורסים הלוואות, והבנק, אם הבנק בכלל מסכים, כי זה סיכון, יופיע בדירוג אשראי דבר שנקרא ארגון חוב מחדש. הופיע לך התראה, התראה בלשכות האשראי, ארגון חוב מחדש, וזה מוריד משמעותית את הציון.
וואלה.
כן, זה מוריד, ארגון חוב מחדש, אם אתה פורס הלוואה, כי זה משהו שלילי. אני לקחתי הלוואה לחמש שנים, אני לא יכול לעמוד בזה.
לא, נגיד אני עובר בנק, ואני לוקח הלוואה כנגד.
יופי, אם אתה עובר בנק, כל העניין של ותק האשראי נמחק, זה גם מוריד. הייתה לי לקוחה אלה חשבון 17 שנה, סגרה אותו, פתחה חשבון בבנק מזרחי, ותק אפס, ותק אפס, הציון יורד למטה. זאת אומרת, כל הדברים האלה שקשורים להלוואות ואשראי, פוגעים משמעותית בדירוג האשראי. במשכנתא זה שותפות, אבל אני קורא לזה שותפות בין הבנק לבין הלקוח. יש נכס, זה הפיל שבחדר, אנחנו רגועים. מה שאני מציע במקרה כזה, קודם כל, גם במחיר של לעשות פריסה מחדש למשכנתא קיימת, ובטח...
גם במחיר של פריסה של חדשה קיימת בריביות הזולות וזה...
אחרת הדירוג האשראי יצלול. או לפרוס, או לקחת את כל ההלוואות ולהעביר אותם למסלול שותפות עם הבנק. כל מטרה, כל משהו משכנתא, זה למעשה שותפות בין הבנק לבין הלקוח. שאלה.
כלומר, מבחינתך, הפתרון הנכון ביותר לבן אדם שחנוק עם הלוואות והוצאה חודשית, זה לקחת את ההלוואות לכל המטרה שלו ולדחוף אותם לתוך המשכנתא.
כן, אפילו לפרוס
עכשיו,
אותם.
לא לשלושים. לשלושים שנה, הם אומרים, מה קרה לך? משלוש לשלושים?
לא, לשלושים לא. אפשר ל-15. אפשר ל-20, אפשר לעשות תחנה, אולי נכנס קרן השתלמות, אבל לעשות הלוואה חכמה. כי הלוואות של החמש שנים זה הלוואות טיפשות.
אבל בוא נדבר על זה. בהלוואות לכל מטרה של הבנק, הבנק לוקח פריים פלוס 2, פריים פלוס 3.
אז מה?
בכיף. כשיש לו לקוח משכנתא שהוא משלם עליו פריים נקי, ואתה אומר לו, בוא נמחזר לך לפריים פלוס 3, רק נפרוס ל-30 שנה במקום ל-3, קשה לו עם זה.
למי? ללקוח קשה?
כן.
אז קודם כל לא חייבים לעשות ל-30, אפשר לעשות ל-10. ול-15, מה היתרון של ה-10 וה-15? אתה נתקע? שלום, אני רוצה להקפיא את המשכנתא שלי לחצי שנה. בבקשה. אני רוצה את מה שפרסתי ל-10 ו-15 שנה לפרוס לעוד 5 שנים. בבקשה. וזה לא משפיע על הדירוג אשראי, כי זה מחזור. מחזור זה משהו...
אבל זה תוספת, זה לא מחזור.
לא, אני אומר, לא לקחת ל-30, לקחתי ל-10, לקחתי ל-15 משכנתה.
כן.
נחנקתי, שלום, אני רוצה לבצע הקפאה, יתנו לך. אני רוצה, אני חנוק, אני רוצה לפרוס לעוד 10 שנים, בבקשה, זה מחזור. זה לא משפיע על דירוג אשראי. הדירוג אשראי שלך לא ניזוק, אבל בהלוואה שאתה פורס אותה מחדש, אתה גם נחנק, גם הדירוג האשראי שלך יורד, אם אתה עובר בנק, גם הוותק אשראי שלך נהיה חד, לא מספיק
יציב.
לפחות 3 שנים, לפחות 3 שנים בלשכות האשראי רוצים ותק אשראי, וגם הדירוג יורד. זאת אומרת, משכנתה זה משהו שאפשר לשחק איתו. אתה יכול לקחת 20 שנה, אחרי זה לפרוס לעוד 30 שנה.
אז בסיפור שאני סיפרתי זה בהחלט אפשרי. אבל בסיפור שאני סיפרתי זה בהחלט אפשרי, אבל עכשיו בוא נחשוב רגע על החוק שעבר של בנק ישראל, שלא מרשה למשקיע נכס קיים מעל 50% משוויו.
אז קודם כל...
אז יש לי משכנתה, הנכס שווה X, המשכנתה היא 50%, הוא לא נותן לי להכניס את המשכנתה. אז
לגבי הרגולציה של בנק ישראל, יש היום חברות ביטוח.
יפה.
אתה סיפרת לי על מנורה.
נכון.
יש את כלל, יש את הרי, נותנים משכנתה לכל מטרה. אין רגולציה ששיבוד נכס קיים.
אבל הם, אז מה קורה? בוא, אני רוצה להסביר את מה שאלי אמר. בעצם על פי חוק לבנק ישראל, בנק ישראל אוסר על הבנקים לתת מעל 50% משווי, גם לעסקאות של סגירת חובות. זה גורם ללקוח להגיד, אוקיי, אני חנוק עדיין, ואני עדיין רוצה לדחוף את זה לתוך המשכנתה שלי. אז בנק אסור לו, אז אני יכול ללכת לחברת ביטוח. יש מדרגות לחברות ביטוח. יש חברות ביטוח שרוצות את הנכס שלכם כדרגה ראשונה. זאת אומרת,
תמיד. חברות ביטוח תמיד דרגה ראשונה.
הם לא, נגיד, מימון ישיר.
זה לא חברת ביטוח. חברת בת של, זה לא חברת ביטוח, זה חברת מימון.
אני מכבד את זה, בכלל, אני מקבל את זה. אז באמת, חברת ביטוח רוצה להיות הבעלים היחיד על הנכס שלכם, ולא עם עוד אחד. ואז שאני אומר ללקוח, בוא נעבור, אז הוא אומר לי, ברגע, יש לי משכנתה היום, ואז אני מעביר אותה. האם אתה מרגיש מספיק בטוח שאני מעביר גם את המשכנתה הקיימת לאותה חברה בשביל לייצר את הפריסה הנכונה? גם זה אותו חוזה?
תראה, לעבור מ-50% בריביות דיור ל-60%, זה מוגדר כל מטרה בחברת ביטוח, זה עושה נזק,
זה עושה נזק מאיזה זווית? רגע, מזווית התזרימית, נתתי חמצן למשפחה. מזווית ה-BDI?
בזווית ה-BDI, ברגע שאתה עובר מהלוואות למשכנתה, זה בהחלט טוב, אבל עוד פעם, חברות ביטוח, זה לא בנק. הם לא תקפיא לי, תיקח לי, תפרוס לי, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
אבל השאלה, אני יכול גם למחזר אותו אחר כך מחברת ביטוח בחזרה.
כן, אבל זה לא תקבל מכתב כוונות לדיור. אתה למעשה משנה את המסלול של משכנתה מדיור לכל מטרה, ואחרי זה לך תוכיח שמפני זה היה דיור. אתה צובע את המשכנתה במקום משכנתה לדיור לכל מטרה, וזה ריביות אחרות לגמרי.
הבנתי.
משנה את האופי של המשכנתה, גם לא תוכל לגרור אותה.
אז בסיטואציה כזאת עדיף מה? עדיף להישאר עם הלוואות ולעשות את הפריסה שלי בבנק, או עדיף לקחת למחזר למנוע?
קודם כל, אם אתה עסק, אפשר לקחת משכנתה עסקית, אפשר להגיע עד 70%, אפשר להגיע ב-70% בבנק מזרחי.
אבל יש בנקים, נגיד בנק פועלים, לא מסכים, זה נכס ראשון שלך, אני לא מסכים.
אפשר לעשות דרגה שנייה בבנק ירושלים, משכנתה עסקית. מרעיון, אני עשיתי הרבה...
מעל משכנתה קיימת?
דרגה שנייה עד 70%. זה דבר מעולה. בנק ירושלים, כמו כפפה הבא, הוא בא כדרגה שנייה, אין לו בעיה להיות דרגה שנייה, ובאותם ריביות של מזרחי וטפחות, פריים פלוס 2, פריים פלוס 1.9, אז כל העסקים, מי שיש לו עסק, חייב לעשות משכנתה עסקית לסגירת הלוואות, יכול לעשות גם ל-30 שנה.
הוא קורא לזה משכנתה עסקית לסגירת הלוואות.
כן, בגלל כל מטרה עסקית.
עצמאי הוא צריך להיות, לפחות.
עצמאי, בעל חברה.
לא עוסק זעיר.
לא, עוסק זעיר.
זה לא
עסק. זה כבר לא עסק.
כן.
בעלי עסקים שיש להם הלוואות, אין פה שאלה בכלל. לקחת משכנתה עסקית, אם המשכנתה במזרח ובלאומי, לקחת תוספת.
באותו בנק?
כל בנק אחר.
אבל זה לא דרך מחלק, במזרחי זה מחלק את המשכנתאות, אבל בלאומי הם לא מטפלים בעסקי.
אז יש לי לחדש.
לא, זה מה שבא גם אני להגיד. זה בעצם זה שינוי שהמערכת עוברת עכשיו.
לפני חודש וחצי הם התחילו לצאת משכנתה דרגה, את המשכנתה העסקית במחלקת המשכנתאות. לא במחלקה העסקית.
יפה מאוד, שכלומר אפשר לפרוס ל-30 שנה.
20 שנה.
20 שנה. כי במחלקת ההלוואות הרגילות נותנים ל-12, ל-15.
20 שנה, בנק ירושלים דרגה שנייה, 30 שנה, הכל בפריים, בלי עמלות היוון, פתאום יש כסף, אפשר לפרוע ואין כנסות. עסקים חייבים לקחת משכנתה עסקית. אין פה שאלה בכלל.
כלומר, אם יש לי הלוואות... ואני, יש לי עסק?
עד 70%.
עד 70% מהנכס שלי אני יכול לנצל, כדרגה שנייה למצב הקיים, וכך לא להרוס לעצמי גם את המצב הקיים.
ולא להרוס את דירוג אשראי. לא להרוס את הדירוג אשראי. גם ספקים שלך לפעמים מוציאים מוציאים עליך דירוג אשראי, אם אתה תהיה בהלוואות ותכנס לפיגורים, דירוג שלך ירד, לא ייתנו לך אשראי לעסק. לא ייתנו לך אשראי לעסק. ברגע שאתה עושה משכנתה עסקית, הדירוג שלך עולה,
אתה הכל נרגע.
והספקים שלך מאמינים בך. תבינו כמה דירוג אשראי הוא כל כך חשוב בכל המכניזם הזה. וזה לא בגלל המשכנתה. שוב, משכנתה אפשר לעשות מה שרוצים. מה העניין? החנק של ההלוואות, החנק של ההלוואות, זה שלא בודקים חברות האשראי, בכלל לא בודקים דפי בנק והכנסות, לא בודקים יחס החזר, אין רגולציה, הכל במסלול פריים, וזה עכשיו מתהפך על כולם.
אוקיי, בוא נדבר קצת שנה קדימה. מה יקרה בשנה הקרובה? המצב הכלכלי במשק לא ילך וישתפר.
המצב הכלכלי במשק, קודם כל, ואני שכחנו לדבר על יוקר המחיה, שלא, שהמצב לא הולך ומשתפר.
לא.
לא הולך עדיין ומשתפר.
לא. המדד נמוך, אבל עדיין.
המשכורות לא עולות, נשחקות, המדד עולה. אין תוספות היום.
שכר.
אתה צריך להגיד היום תודה שאתה נשאר במקום העבודה שלך, אתה לא יכול לבקש העלאות. שנתיים קשות מאוד, שנתיים קשות מאוד, ויכול להיות שאנשים, קודם כל אני צופה.
אתה צופה ירידת ריבית?
לא, שנייה עם הריבית. אני צופה שאנשים יחנקו ויחנקו. כרגע אין החזרי משכנתאות. למה? כי אנשים לוקחים הלוואות בנקאיות, כדי... או עזרה מהמשפחה, עזרה מההורים, כדי חס וחלילה שלא תחזור למשכנתא. חס וחלילה. אבל מתישהו, חודשים הקרובים, הגלגל הזה ייעצר לאנשים. בן אדם שכבר עכשיו 300-400 אלף, הדירוג אשראי שלו יורד, כבר לא ייתנו לו כסף. אם אין לו משפחה ואין לו הורים, לקחת משכנתה הפוכה.
יתחיל להסתבך.
תכנס לפיגורים.
ירצה למכור את הנכס. ירצה למכור את הנכס.
ואז יתחילו לחזור לו משכנתאות, ואז הסטטיסטיקה של ההחזרי משכנתאות תשתנה לגמרי.
יכול להיות, אבל עדיין לדעתי, אם היום אנחנו נמצאים ב-0.0000,
אני אלך לשניים, יכול להגיד ל5%.
5%? זה המון. אני חשבתי על 2%, שזה גם הרבה במניי. שזה גם הרבה.
והחמור ביותר, שהאנשים לקחו משכנתאות לפי שווים גבוהים בשנתיים האחרונות. המחירים עלו, והשמיים העריכו את זה בשווי גבוה. עכשיו, אנשים תקועים, השווים התחילו לרדת.
אז זאת אומרת, שכל עוד השווים לא ירדו, זה הזמן לעשות מחזור של חובות.
חייב.
חייבים. עכשיו עושים מחזור של חובות.
עסקים חייבים משכנתאות.
כלומר, כדי לייצר פריסה, כדי לתקן תזרים, כדי לשמור על הדירוג אשראי, כי אם המצב יהיה יותר קשוח, שהדירוג שלכם יהיה שפוי וטוב. כלומר, הזרקור של הפודקאסט הזה, הוא על הזרקור של החיים הרגילים שלנו. לא על המשכנתה הזאת שבחקה מחור.
האשראי החשוב ביותר במשק בית זה לא המשכנתה, זה הלוואות.
וגם המינוס והמסגרת
האשראי, אנשים, ולצערי, בכל התוכניות הכלכליות, כל פעם שיש עלאת ריבית, מה זה עושה למשכנתה שלנו? קרן מרציאנו, עמליה דואק.
צריכים ממש... להבין הרבה יותר את הבעיה בהלוואות.
ואני ראיתי את הפעם האחרונה שהיית בטלוויזיה, ואמרתי, או, סוף סוף מישהו מדבר על הבעיה הקשה, זה הלוואות. ואני אשמח שגם בפעמים הבאות תעלה את זה, כי זאת הבעיה הגדולה של משקי הבית. לא המשכנתה, משכנתה אפשר לשחק אותה, לשחק, יש 30 שנה, עברו 20, אני יכול לפרוס עוד פעם 30. זאת אומרת, זה משכנתה אינסופית. הלוואות זה לא.
בהלוואות בשלב מסוים הבנק יכול לעצור אותך.
לעצור.
וברגע שהוא עוצר אותך, פאק, אתה נחנק.
פתאום סוגר לך את המסגרת, מבטל לך את הכרטיסי אשראי.
בכלילות, בבוקר, אתה קם בבוקר ואתה מגלה את זה.
לא אומר לך, בוא, הוא לא שותף שלך, אין לו נכס. בוא נדבר, אין.
אחד, שתיים.
מהיום למחר. לך דבר, ואז מה? תלך לשוק האפור?
זה לא מתאים. אז חברים, מבחינתי, יש מסקנה אחת חדה וברורה מהפודקאסט הזה. למי שיש הלוואות, למי שיש על חובות עסקיות, למי שמגיע למצב שהוא נחנק, זה השלב, עכשיו זה הזמן לטפל בבעיות. השנתיים הקרובות בכלכלה, כנראה במדינה, לא תהיה הרבה יותר טובה. האם הריבית תרד בעוד שנה? אני אומר לך, לדעתי לא.
לא.
לדעתי ייקח לפחות שנתיים.
גם אם תרד.
היא תרד בטיפה.
הוא התחיל להוריד את זה בעבר.
נכון, לאט לאט. ולכן אנחנו לקראת שנתיים עם ריביות גבוהות. עדיף לא לקחת הלוואות חדשות. עדיף לא ללכת ולרכוש רכבים חדשים. לנסות ולהצטמצם. בחלק הזה, מצד שני, כן, כמו שאלי אמר, אם יש הלוואות, בוא נכניס אותם לתוך המשכנתא ונייצר פריסה. אם אפשר לצמצם הלוואות על ידי כספים מהצד, והכספים האלה בטח כבר עובדים, לא עובדים, יש כאלה אומרים, כן, יושב בפיקדון, אבל לא התקנתם את הפיקדונות שלכם ב2% או ב0.5%, אז גם הלוואות כדאי אולי לזכות.
גם הקרנות השתלמות שתמיד היו, אתה יודע, כסף, כבר אנשים כבר לוקחים עליהם הלוואות 50%, כבר, זאת אומרת, נשחק
גם החיסכון העתידי.
אנשים גם פודים, אפשר לקחת היום הלוואה על 40% מהפנסיה, גם על זה לוקחים. כל מקום שאפשר הולכים, וזה זה גרוע מאוד, וזה הגלגל הזה ייגמר, כי הריבית כל כך יקרה, פשוט הפריים יקר.
הכל הבסיס התייקר מאוד.
אני רוצה, אפרופו לציין את בנק יהב דווקא לטובה, כי זה הבנק היחיד שפורס ל-18 שנה. אם אתה מעביר לו פעילות ואתה לקוח טוב, אפשר לקבל את ההלוואה, במקום לקחת ההלוואה ל-5 שנים, 18 שנה. אני רוצה לציין אותו מאוד.
זה מאוד חיובי. הקטע שהוא אוהב רק שכירים, קשה לו מאוד עם עצמאים.
עצמאים בלי מלאי, רק עצמאים בלי מלאי.
וגם קשה לו במספרים גבוהים.
לא, עד 300.
300 עם ערבים.
לא משנה, אבל זה לא הלוואה חונקת. זה לא הלוואה חונקת, אפשר לחיות איתה. אתה מבין?
מאוד חשוב. כלומר, התזרים הוא המלך. אנחנו חייבים לנהל תזרים נכון.
התזרים הוא המלך, זאת המילה.
יפה. אלי, תודה רבה. על הידע שלך, על הזמן שלך שנתת.
זה היה פודקאסט חשוב, אני ממש פניתי אליך, כי זה באמת העניין של האשראי, האשראי הבנקאי ולא המשכנתה, זאת הבעיה. זאת הבעיה, וצריך לשים
את זה. אתה צודק, ואני שמח ששמנו על זה דרכו.
או שהמשכנתה חוזה עולה ב... הנה, תהיה עוד פעם, נגיד אם תהיה עוד פעם על הריבית, קרן מרציון. אז מה זה עושה למשכנתה שלנו? זה לא מעניין.
זה הרבה יותר חשוב לשים לב על ההלוואות ועל התזרים שלנו. תודה רבה אלי, היה לי כיף לעשות איתך את הפודקאסט הזה. וחברים, אם אתם צריכים להגיע לאלי ויש לכם בעיות עסקיות, בעיות קשות מאוד וצריכים פתרונות, אלי פה הנינג'ה, מלך.
אם אתם צריכים לתופף גם.
ואם לא, לכל שאלה, לכל בעיה, אני כאן תמיד. אז חברים, תודה רבה, וניפגש בפרק הבא. להתראות!